עוד בארץ מצרים, קודם שיצאנו משם, דיבר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון. יש מעט מקומות בתורה, 11 מקומות, ששם הדיבור התייחד לשניהם יחד. ודבר אלו עם משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר, חודש ניסן, רבותיי, הוא קובע לכל השנה כולה. בפרט הימים הראשונים, 12 יום, אנחנו נוהגים לקרוא פרשת הנשיאים מתוך הסידור אחרי התפילה. כל יום, נשיא אחד היום, נשיא אחד היום, הקריבו את קורבנם. החודש הזה, תדעו שהוא המפתח של עבודת השם לכל השנה כולה. יש לנו אמנם את ימי תשרה, שהם ימים של דין, שבהם הספרים נכתבים ונחתמים, נקווה שנכתב ונחתם בספר חיים טובים, אבל כנגד זה יש לנו את חודש ניסן, שהוא חודש ששייך לנשמה. ונבאר את הדברים, במה דברים אמורים. מי שיתבונן יראה שבאמת העולם, הבריאה כולה, מתעוררת בחודש ניסן, כי זה חודש האביב. והראיה, אמרה הרי יש מחלוקת במסכת ראש השנה, בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר בתשרה נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. וכל אחד מביא ראיות. הראיה של רבי יהושע, שבאמת בניסן נברא העולם, למה? כיוון שאתה רואה שכל הבריאה מתעוררת בימים האלה, זה מתחיל בדומם ובצומח, שכל השדות, כל השדות מתחילות להתמלות, להתמלות עשב וצמחים, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, לבשו כרים הצאן והעמקים יעטפו בר. אז כל הבריאה מתחילה להתעורר, ולא רק זה, אפילו היתושים, המעופפים, הדבורים, הציפורים, היונות, כולם מתעוררים בחודש הזה. כלומר, רואים שיש פה מחזוריות של שנה, תחילת שנה. אז, והאמת שרבנו ארי כבר נזקק לשאלה הזאת. נחלקו, האם נברא העולם בניסן או בתשרה? השאלה נשאלת מיד, מה, הם נחלקו במציאות? הרי היה מציאות מסוימת. אז תחליט, או בניסן או בתשרה. למה רבי יהושע אומר כך ורבי אליעזר אומר כך? הביאור הוא, רבותיי, ביאור נפלא מאוד יש רבנו ארי. רבנו ארי מפרש שתדע שהנשמות נבראו בניסן. נשמות שלנו וגם הנשמות, הנפשות שיש לצומח, לחי, לדומם אפילו. איפה ראינו שלדומם יש נפש? אתה רואה, הגמרא מספרת במסכת חולין על רבי פנחס בן יאיר שעבר בנהר גינאה, זה היה איזה נהר בצפון, והיה הימים האלה ימים שלפני פסח. הוא היה עובר ללכת לאיזה מקום, והיה נהר עלה על גדותיו. הוא ביקש מהנהר שיחלוק ממך, חלוק לי ממך, שיפתח לו את הדרך. לא רצה הנהר. עם מי הוא דיבר? עם הנהר? הנהר יש לו פה. הוא דיבר עם השר שממונה עליו. זה הנפש שלו. אמר לו, השר אומר לו, אני נבראתי ביום שני. המלאכים נבראו ביום שני. כך מובן פרקי דרבי אליעזר. אבל אתה אדם, אדם הראשון, מתי נברא? ביום השישי. אז אני לפניך פה. ועוד, אני עושה פה רצון קוני. הקדוש ברוך הוא ברא אותי כאן, זה המקום שלי, מה אתה רוצה ממני? ואתה ברא אותך אחר כך. וגם, אני ודאי עושה רצון השם. ספק תעשה, ספק לא תעשה. למה? רבי פנחס בן ערע הולך לפדות שבויים. והנה אנחנו רואים שהשבויים לא כל פעם משחקים איתנו, כן לשחרר, לא לשחרר, כמה יש לשחרר, איך לשחרר. אז אתה ספק עושה רצון ברכה, ספק לא. למה שאני אחלוק לך? מה אמר רבי פנחס בן יאיר? אתה חולק או לא? אם אתה לא חולק, אני גוזר עליך שלא עברו בך מים לעולם. וכך היה. סוף עבר. אז ראינו שכל הבריאה כולה, אין הדומם, אין הצומח, אין החי, וכל שכן המדבר, יש להם איזה חלק רוחני שמנהיג אותם. החלקים הרוחניים האלה מתי נבראו? בניסן. יוצא שגם אנחנו, הנשמות שלנו, נבראו בחודש ניסן. מה נפקא מינה? בתשרי, נכון שאנחנו מתפללים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ וחיים, מבקשים, אבינו מלכנו וכו'. זה על החיים בעולם הזה, יש גם מהמפרשים שכתבו הן גם על העולם הזה, גם על, בעולם הבא, שיהיה לנו חיים טובים שם. אבל מה עם הנשמות שלנו? איזה נשמה אדם מקבל? איזה נשמה הוא מקבל? זאת אומרת, נשמה, תדעו רבותיי, זה לא דבר פיזי ולא דבר מוצק או קיים שאדם יכול להגיד, הנשמה נמצאת פה ולא נמצאת שם. בחילה אם אפשר רק לפתוח את החלונות, כי אין חמצן בשטח. מה לעשות? אז אם כן, יש חלקים של נשמה. נשמה, מה זה נשמה? זה אור שבא מלמעלה מגן עדן. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר ברא. זאת אומרת, אנחנו כולנו, הנשמות שלנו, נמצאות למעלה. איפה? בצרור החיים. ואנחנו, הנשמה עוברת, יש לה קו מחובר עם האדם פה. כשהאדם לומד תורה, כשהאדם מקיים מצוות, הוא מתחבר עם הנשמה שלו, והוא מעלה אותה במדרגות יותר גבוהות. כשהאדם מתנתק מהשם יתברך, או חס ושלום נכשל בעוונות, או יש לו מחשבות זרות, הוא לא מתחבר מלמעלה, ויכול להיות שקיבל נשמה טובה, והוא מפסיד אותה. יש לנו מעשה ידוע עם רבנו ארי, שהיה, כך מובן בספר שבחי ארי, מרן רבי יוסף קארו, היה לו בן שנולד לו לעת זקנתו. כיוון שהוא מסכן מרן, נפטרו לו שתי נשים במשך חייו. בסוף ימיו נשאה עוד אישה, והביאה לו בן. הבן הזה הרס אותו עם הבת של רבנו ארי. וביום שבת של החתונה, אז לא היו עושים הרבה זמן איחור בין החתונה לאירוסין, מיד אחרי חודש. ביום שבת של החתונה, והנה עלו לתורה והיו ביחד בבית הכנסת. ומרן הודיע לפני תפילת מוסף לכל הציבור שהם מוזמנים אצלו הביתה לסעודה של חתן וכלה. והנה בחזרת הספר תורה להיכל הגיע הגבאי שממונה על הסעודה והודיע למרן שהמפתח של המטבח עבד. מה זה מטבח? אז היה להם, מי שזוכר את הדירות של פעם, לא כמו הדירות המודרניות של היום, היה מטבח משותף בסוף החצר. כל השכנות היו שם מבשלות, לא רק אוכל, היו מבשלות גם כל מיני עניינים ביניהם. שם היו, כל אחת שמה טיליה, לפעמים בטעות, היא אומרת, יא, לא, לא שרציתי לראות מה בישלת, אני רק בטעות פתחתי את הסיר. הכל בטעות. בקיצור, היו מבשלות שם, והמפתח, והמטבח היה מפתח, שלא יבואו בעלי חיים, שלא יבואו אנשים לא רצויים לקחו אוכל. והמפתח נעלם, עכשיו שבת, מה יעשו? הודיעו למרן שהמפתח נעלם. אז אולי שיתפלל, אני לא יודע למה, הודיעו לו. רבנו הרי, באמצע התפילה, מסתכל על מרן, ואחרי שנגמר חזרת השעץ, ואחרי קדיש תתקבל, ניגש למרן ואמר לו, למה כבודו תרוד על המפתח? המפתח נמצא במקום זה וזה. שלח את השליח, באמת מצא את המפתח. בדרך שלחו הביתה, שאל אותו, מה, מאיפה אתה ידעת על המפתח? אני לא דיברתי עם אף אחד, ואמרו לי את זה. אמר לו, תדע, כשאתה עומד להתפלל, שימו לב רבותיי, מה נאמר פה. אמר לו, כשאתה עומד להתפלל, אני רואה עמוד אש מהשמיים, מחובר לראש שלך. ואני יודע שאתה מכוון בתפילה, ולא חושב מחשבות זרות. היום ראיתי אותך בתפילת מוסף, שהעמוד אש מתחבר ומתנתק. מתחבר ומתנתק. הבנתי שיש משהו שמטריד אותך, כשאתה מסיח דעתך מהתפילה, דואג, אז העמוד אש מתנתק. ואז הוא ידע, רבנו הרי ברוח הקודש, ידע שהסיבה היא המפתח. אז זה צער אותו שמרן תרוד בתפילה בגלל המפתח. והוא יודע, רבנו הרי, הכל יודע, איפה המפתח נמצא. אז אמר לו. ואז באמת מצאו את המפתח. מכאן אנחנו לומדים שכשאדם מתפלל, כשאדם לומד תורה, כשאדם עובד את השם, זוכה לנשמה קדושה, והנשמה שלו עולה יותר למעלה, והוא מזדכך יותר ויותר. מתי הזמן של זה? עכשיו בפסח. זו הסיבה, רבותיי, שתראו, שכל הפוסקים, המדרשים, דברי הזוהר הקדוש, כמה העריכו במעלת חג הפסח. אין כמו חג הפסח, שאדם יכול לקנות מדרגות רוחניות שאין אותן כל השנה. המקור הוא בזוהר הקדוש בכמה מקומות. יש את זה בפרשת תרומה וגם בפרשת כי תצא. שם רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלאדם יש גוף ויש נשמה. מי שנזהר בפסח, בחמץ ומה שהוא, אז קודם כל הוא יחיה בעולם הזה ולא יקרה לו נזק בעולם הזה. שנית, נשמתו תהיה שמורה גם שם למעלה מן המזיקים ומיצר הרע ומכל מיני מקטרגים. דברי רבי שמעון שם דורש על הפסוק, שמרתם את המצות ואחר כך כתוב ונשמרתם. אז הוא אומר, ושמרתם ונשמרתם. אם אתה שומר את עצמך מכל חמץ למה שהוא בפסח, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליך כל השנה, ושומר לך על הנשמה, שתזכה לנשמה חשובה, וגם יזכה ללמוד תורה, יזכה ליראת שמיים, יזכה לחיי העולם הבא. אבל אם אדם חס ושלום בפסח אומר מה? בו הרבה מקלים, בטל בשישים, אני יודע כל מיני תירוצים, ואנחנו יודעים שבפסח כל מי שמרבה להחמיר, הרי זה משובח. שכן מצינו, ידוע יש הלכה, מופיעה גם במסכת פסחים וגם בעוד מקומות, של לא תתגודדו, וכן אסור לנהוג במנהג של חומרה מול אנשים שלא נוהגים בזה. יש לנו כמה תשובות ארוכות גם של הרמב״ם היה מעשה עם הרמב״ם, שהיה איזה, באיזה קהילה, רצו להנהיג איזה הנהגה של חומרה. והרמב״ם יצא נגד זה, כיוון שאסור לנהוג לפני אחרים במנהג שאחרים לא נוהגים. יש בזה איסור יהורה. ידוע, היה מעשה במסכת בבא קמא, עם יהודה בן כנוסה, שהיה הולך בדרך, והיה שם שדה שחרשו אותה. הוא היה מדלק לא לדרוך בשבילים ששם יש טילים. ותקנת יהושע בן נון שמותר לעבור, כיוון שמקום שהוא דרך רבים, מותר לי ללכת. רבנו הקדוש רואה מרחוק מישהו קופץ שם, אמר לתלמידו בבחייה, אומר לו, מי זה שנוהג לפנינו בדרך של חומרה? בו אולי צריך להחרים אותו. מי שנוהג לפני רבו במנהג של חומרה, צריך לחסי שלום, היה בנידוי. אז אמר לו רבי חייה, שמס יהודה בן כנוסה, שהוא ידוע שהוא חסיד, הוא מתנהג בחסידות. באמת ברר שזה היה יהודה בן כנוסה, אחר כך רבנו הקדוש מחל לו, אבל הזהיר אותו שלפני האחרים לא נעשות מנהג של חומרה. לכן צריך לדעת אדם, כשהוא נוהג באיזה מנהג של חומרה, למשל, יש דוגמה, אני אתן לכם, יש כאלה שנוהגים במנחה ללבוש תפילין שימושה רבה. אז הוא עושה את זה ליד אחרים. זה אסור לעשות. כיוון שאחרים לא נוהגים כן, והוא עושה כך, זה משום יהורה. למה? הוא רוצה להראות לאחרים, כך כתבו הראשונים. אני יודע, אני מתנהג בקדושה, אני יותר חסיד מכם, אתם לא כל כך שומרי מצוות, אני שומר מצוות יותר מכם. אתה רוצה לעשות, תעשה את זה בהיחבא. תראה, הגאון הבן איש חי כותב שהוא ורבו בעל הזבחי צדק, וגם אביו היה חסיד גדול, היו נוהגים בחודש אלול ללבוש תפילין של שימושה רבה, אבל לא היו יושבים בית הכנסת, אפילו שהם גדולי הדור היו, רבני העיר, היו יושבים בעזרת נשים, בצנעה, ושם היו מניחים תפילין, מתפללים מנחה באלול. כל חודש אלולים, מתפללים בעזרת נשים, שם לא היה נשים, ביום חול, והם מתפללים שם, ואחרי קדיש תתקבל, חולצים את התפילין ונכנסים בית הכנסת. זאת אומרת, אין לאדם לנהוג מנהג של חומרה בפני האחרים. ובכל זאת ראינו, שכך כתבו הפוסקים, והביא את זה הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, שבפסח יכול אדם לנהוג מנהג חסידות שאחרים לא נוהגים. לדוגמה, הוא מביא שכך נוהגים בכל המדינות, בכל הערים, וגם אצלנו תמיד כך נהגו. בפסח, אם אדם מוזמן לאיזה משפחה או לאיזה בית, הוא מביא איתו את האוכל. ואין בזה שום פגיעה. אני לא אוכל את האוכל שלכם, כל אחד יש לו מנהגים שלו. למשל, יש כאלה אוכלים קטניות, יש כאלה לא אוכלים קטניות. יש כאלה משתמשים בשמנים מסוימים, יש כאלה משתמשים לא בשמנים האלה. וכן זה הדרך. למה? פסח, יש עניין להחמיר בפסח יותר משאר השנה. כמו שכתב מרן, שאסור לצחוק על אותם נשים שנוהגו לחוץ את הקירות. למה? ששמה יש על הקיר, שם אף בצק. אז מתי עשו בצק? לפני חודש, לפני שבועיים, לפני... זה כבר נקרא חמץ נוקשה. אומר, בכל זאת, כך כתב בשולחן ערוך, יש להם על מה לסמוך, אל תלחג עליהם, אל תצחק מהם, יש כאלה שרוחצים. הרי סיפרו על האש של אברהם, עליו השלום, עוסק ידוע, פסוק, מפורסם, שהוא פעם אחת אשתו הייתה בבית יושבת רוחצת בין החריצים של הבלטות, עם סיכה, והוא צעק עליה, אמר לה, מה, עד מתי את עובדת קשה ואת הורסת את הגב שלך, את... מה יש פה חמץ, מה, לפי שולחן ערוך זה לא אסור. אז היא אומרת לו לבעלה, בעלה רב העיר, גאון גדול. לך, לך אתה, עם השולחן ערוך שלך, אם הייתי הולכת לפי השולחן ערוך שלך, מזמן הייתי אוכלת חמץ בפסח. גם אשל אברהם סיפר את המעשה וכתב אותו. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שיש להם מיני הנהגות מסוימות, תניח אותם. נכון שזה לא לפי ההלכה, לא צריך. אבל יש מקום בפסח להאמיר כמה שאדם יכול, אבל בגדר הסביר, בוא נגיד ככה. פה עובד סבירות בנושא הזה, עובד. אז בגדר הסביר, דבר שהוא יכול להיות, יש מקום להחמיר, יש מקום להיזהר בפסח. למה? כיוון שבפסח אנחנו מקבלים נשמה מלמעלה. כך כותר זוהר הקדוש. אומר, אם אדם שומר את עצמו בפסח במשהו, שומר אותו הקדוש ברוך הוא כל השנה, ושומר את נשמתו בגן העדן שם לעולם הבא, אז אין קץ השכר שלו. והרשש היה גדול המקובלים בדורו, רבנו שר שלום כשרעבי, זכותו תגן עלינו ועליכם. כותב, דע, שפסח וימי העומר הם שורש לכל השנה כולה. ובדרך שאדם ילך בה באותם ימים, כך יוליכו אותו כל השנה. ודבריו הם מקורם ברמב״ם, הרמב״ם בהלכות תשובה כותב. אומר תדע. שבשמיים לא מתערבים בהחלטה שאדם מחליט. נפקה מינה, יש הרבה היום טיפשים. שאומרים אפילו בפומבי, כאילו בשם רבנים וכדומה, שאם אדם עשה עבירה, אומר בשמיים נתנו לו, הרשו לו, אמרו לו לעשות עבירה. שאומר את זה, זה משוגע, הוא כופר. אחד מהשניים. חס ושלום, הרמב״ם כותב, בהלכות תשובה, בפרק ה, הוא כותב, תדע, שהקדוש ברוך הוא נותן ליד האדם את האפשרות לבחור לו. אם הוא הולך בדרך שאדם הולך, בא מוליכים אותו. אם הוא הולך בדרך טובה וישרה, בשמיים מנהיגים אותו ומוליכים אותו בדרך טובה וישרה. ואם הוא הולך בדרך לא נכונה, לא מתערבים בשמיים. זאת אומרת, האדם הוא בהירי, והוא מחליט מה הוא רוצה ללכת ואיזה דרך שרוצה אדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. הבא להיטהר, מסייעים אותו, הבא להיטמא, פותחים לו, לא מתערבים. ואחר כך הוא ישלם. כן, יש אחר כך, יש חשבון לאל היום. כך כתבו הראשונים. אז אם כן, יוצא איפה גם בפסח. כיוון שאני צריך סיוע בפסח מאת השם, אז אני בפסח משתדלים להחמיר מה שאפשר ולהיזהר. לא לאכול דברים שיש בהם חששות, כדי שנהיה שלמים כל השנה. עכשיו יש חקירה, תדעו, בפוסקים, גם פוסקי זמננו הרבה דיברו בזה. יש חקירה ידועה, לפי מה שאמר הזוהר, שאם אדם שומר את עצמו בפסח, שומרים אותו כל השנה כולה. אז יש קושייה שיקשו אותה, המפרשים. שאלה אחת, אם אדם באמת נזהר, יש לנו מעשה ידוע במסכת שבת, בדף י' ב', גמרא מביאה שם, דברי המשנה. אסור לקרוא לאור הנר. מתי? ביום שבת, אם אדם יש לו נר לפניו, ואין לידו מישהו שומר עליו, אסור לו לקרוא לאור הנר. למה? שמייתה את הנר. הנר לא ידלק טוב, ויקח את הפתילה, יקרב אותה, יוסיף לשמן ביום שבת, ונמצא שהוא מחלל שבת. רבי ישמעאל בן אלישע היה אדם קדוש, מעשרה הרוגי מלכות. הוא אמר שם בגמרא, אני אקרא ולא אתה. אני אקרא ולא אתה. ואז קרא ואיתה. זאת אומרת, הוא חילל שבת. מצאי שבת, הגמרא אומרת, הוא כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, כהן, עברתי על דברי חבריי, וקראתי והתתי לאור הנר, וכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. אז כשהוא פושה, רגע, רבי ישמעאל, הרי הוא היה נזהר בפסח, ודאי נזהר בפסח משהו. אדם קדוש, יעלה על הדעת שהוא נכשל במעט חמץ, אז הוא נזהר. אם הוא נזהר, איך הוא נכשל בשבת? זה קושייה שעמדו עליה המפרשים. הרמב"ן, נחמני, תירץ תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, תדע, מתי שומרים על האדם בשמיים אם הוא הולך בתמימות? הוא אומר, אני עובד את השם, מה שהחכמים אמרו מקובל עליי, אני נזהר בכל ההזהרות שאני יכול, אני משתדל לקיים, לבצע הכל כמו שצריך. אז אם הוא באמת הולך בתום, כתוב בפסוק, הולך בתום, ילך בטח. זאת אומרת, יפתח בשם יתברך, והקדוש ברוך הוא והיה אדוני מפתחו. לא יפחד. אבל רבי ישמעאל מה עשה? הוא התחכם. הוא אמר, חכמים אמרו לא לקרוא, שלא יתה. אני יכול להיות גיבור. אמרו לו בשמיים, מה אתה רוצה להיות גיבור? תהיה גיבור. כך כותב הרמב"ן. ויש מהמפרשים, דנו לכאן וכאן. ובאמת, זה התירוץ העיקרי שתרצו, שמתי בשמיים שומרים את האדם? כשהוא הולך בתמימות. אומר, אני מקבל עליי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, וגם מה שחכמי ישראל קובעים, כי פסוק אומר, ועשית ככל אשר ירוך. ושלב מהתורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, אני צריך לקיים מה שחכמים אמרו. ולכן מכאן כתבו הפוסקים, הרמב"ם למעשה כתב. איך אנחנו מברכים נטילת ידיים? נטילת ידיים לא כתוב בתורה. חכמים תקנו לנו נטילת ידיים. ואתה אומר שקידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. יותר מזה, נגות חנוכה, זה היה בזמן משה רבנו? לא, זה היה בזמן החשמונאים. אני אומר שקידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. מגילה, שקידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. איפה ציווה אותך על מקרא מגילה? בתורה לא מופיע. אלא בתורה מופיע, ועשית ככל אשר ירוך. אז אני מקיים מצוות עשה מהתורה של ועשית ככל אשר ירוך, ולא תעשה שלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ועכשיו מצוות דרבנן גם, אז הרווחתי שלוש מצוות ביחד. ואני קורא מגילה ואני מדליק נרות, אותה הדבר דין עירוב, יש שבע מצוות דרבנן, שזה ויכוח מאיזה מהם, אבל כולם, יש לנו קרוב ל-30 מצוות דרבנן, כמו נטילת ידיים, כמו עירוב, כמו עוד, ושבע ברכות שעושים לחתן ולכלה ועוד. כל זה דרבנן. ויש להם ברכות, אנחנו מברכים, מקיימים מצוות עשה דרבנן. יוצא איפה? שבאמת מי ששומר פסח, ונזהר בפסח, שומרים עליו. ושמרתם, בן נשמרתם. כלומר, אם אתה שומר, אני שומר לך את הנשמה, והנשמה אתה בטוח, תהיה בטוח בה, שהכל יהיה, ילך על דרך תורה. הגאון החידה כתב דבר פלא, רבותיי, וכדאי לשים לב. הוא כותב, מדוע אנחנו כעת, בימים האלה, מהיום, לא אומרים תחנון. לא אומרים תחנון. פשט, כתוב, בגלל 12 הנשיאים, מיום ה-13 עשו שמחה וסעודה לכל ה-13 שבטים, אחר כך יום י"ד זה יום קורבן פסח, אחר כך רוב החודש יצא רובו בלי תחנון, כולו בלי תחנון. הרב חידה כותב רעיון נוסף, לא שהוא חולק, הוא מוסיף עוד. הוא מביא בשם סב סבוק. רבותיי, היה תדעו במרוקו, היו שם גדולי עולם. לפני 300 שנה, אולי יותר, סליחה, 400 שנה. 400 שנה. היו אז בסאלי שבמרוקו שלושה גדולי עולם. הראשון היה רבנו חיים בן עטר זקן, סבא של אור החיים. היה איש קדוש מאוד, הוא שהשליחו אותו לגובה העריות, והעריות נגעו בו. סבא של רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. והשני היה רבי שלום בוזגלו, קראו לו הרשב, הוא חיבר ארבעה כרכים עבים על ספר הזוהר בשם מקדש מלך והדרת מלך, וחיבר על ספר תיקוני הזוהר כיסא מלך, והיה איש קדוש ונורא, מלאך השם צבאות. והשלישי, סבא של סבא של הרב חידה, רבנו אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו ועליכם. והם שלושתם היו קמים בחצות לילה, טובלים בנהר של הקרח. אתה יודע מה זה בחורף? לטבול בנהר של קרח. ואחר כך יושבים, לומדים בתורת הקבלה עד הבוקר. ונשבעו אחד לשני שהעולם הבא שלהם יהיה משותף. וכל אחד שיודע איזה מצווה לעשות, יגלה גם לחבריו, כדי שכולם, שלושתם יזכו. והראשון שיפטר, יבוא בחלום להודיע לחברים, מה עוד אתם צריכים לעשות כדי שנזכה לעלות יותר למעלה גבוהה. וכן היה, הראשון נפטר, רבנו חיים מבן עטר הזקן. בחיים בן עטר, בעלון החיים, כותב שהוא זכה ללמוד של סבא שלו. נקרא על שמו. אז מכאן תראו, למה מרוקאים לא יודע, לא קוראים בחיים? אנחנו קוראים בחיים. אומנם מורבי עליו השלום לא היה קורא בחיים, אבל אני אמרתי לנכדים, בבקשה תקראו בחיים. זו שמחה גדולה שיש, עד רבה, זו סגולה לאריכות ימים. אדם זוכה לאריכות ימים שקוראים על שמו. אז מה, יחכה אחרי 120, מי יקרא כבר את השם? תקרא את השם בחיים, ברוך השם. אז הוא קראו לו רבי חיים בן עטר, אותו שם, בשמו, והוא למד אצלו. והוא נפטר. נפטר, בא להם בחלום, אמר להם, גן עדן למעלה, זה פלא פלאים מה שיש שם. אני לא יכול לספר לכם כלום. אבל דבר אחד באתי לומר לכם, תעלו לארץ ישראל. וכך היה. הרשב רבי שלום בוזגלו עלה בדרך לארץ ישראל, בדרך היה איתו סיפור, מספרים עליו שהיה בגן עדן הארץ, ועוד לא ניכנס לזה כרגע. וחברו השני רבי אברהם אזולאי עלה לארץ ישראל, נסע בספינה, לרב חידה כותב את זה, כמו הצצה שלו, דור שביעי אליו. והוא כותב שבאמצע הדרך בא הים, השטן לא יכל לסבול שרבי אברהם אזולאי יעלה לארץ ישראל. נעשה איתו מלחמה. ואז האונייה נשברה בלב ים, וכולם טבעו. והוא נעשה לו נס, נזדמן לו דף אחד מהספינה, זאת אומרת קרש מהספינה, והיה צו, הוא החזיק בו עד שבאה הספינה והצילה אותו. לזכר הנס, הוא עשה חתימה שלו בצורת אונייה. אבל הייתי מביא לכם את הדוגמה. יש תמונה של החתימה שלו. הוא מצייר אונייה, חצי, אתה רואה חצי ספינה, עם תורן באמצע. כותב למעלה, הצעיר, אברהם אזולאי, נרו, סת. הוא עשה סלסולים כמו הספרדים של פעם, הם עושים סלסולים בחתימות. והגיע בסוף לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל, אל תחשבו שהוא נח פה. הוא בהתחלה עלה לירושלים, מירושלים זה היה לפני 400 שנה. לא היה מנוחה פה. משם נסע, הלך להברון. הגיע להברון, באותה שנה פרצה מגפת חולרה. אז כולם ברחו משם. לאן הוא הלך? לא פחות אלא יותר לעזה. תדעו, עזה היה שם יישוב יהודי לפני 500 שנה, עד לפני 100 שנה. עד שנת תרפ"ט, קרוב ל-100 שנה, פחות מ-100 שנה, היה שם יהודי. ויש שם עד היום בית הכנסת על שת הים. סיפרו לי חיילים שהיו שם, ביקרו שם עכשיו. בית הכנסת עתיקה מאוד, של 500 שנה. בזמן רבי אברהם אזולאי, ויש שם גם בית קברות יהודי. שם קבור רבי ישראל נג'רה, שהיה משורר הידוע הגדול בזמן רבנו ארי ומרן רבי יוסף קארו. והיו עוד רבנים גדולים היו שם. האחרון הרבנים שהיה שם היה רב ניסים אוחנה, אני זכיתי לקבל ממנו ברכה, ובסוף ימיו היה רב של העיר חיפה. בניסים אוחנה הוא היה הרב של עזה האחרון. ואחר כך היה פרעות של תרפ"ט, אז הגויים ימח שמם וזכרם הרגו יהודים והם ברחו משם. אז ונשארו שם כמה בודדים מהיהודים, אחר כך נפטרו שם. לא ידוע לנו עליהם עוד. עכשיו רבי אברהם אזולאי כותב, דע שאם אדם חס ושלום מורד בשם יתברך ולא יקיים מצוות יום אחרי יום, 400 ימים רצופים, אין לו חלק לעולם הבא. מתנתק לחלוטין, אין תקווה למכתו. כך הוא כותב, 400 יום רצופים. הוא ממשיך וכותב, אבל הקדוש ברוך הוא, החום וחנון, לא יידח ממנו נידח, זאת אומרת, הוא רוצה לרחם על הנשמות שלנו, שלא יעבדו. מה עושה השם? פעם בארבע מאות יום, יש פחות מארבע מאות יום, יום הכיפורים. קח את שנה מעוברת, השנה, היה 385 יום. אף פעם לא תגיע לארבע מאות יום. אז מוכרח לצאת יום כיפור באמצע. זה כך הוא כותב רבי אברהם אזולאי. ואומר, וגם, יש לנו את יום ליל הסדר, ליל פסח. מה יש בליל פסח? שמעו מה הוא כותב. באברהם אזולאי, המלאך, אומר, כתוב בתורה, ויאמר כי אדם כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. איפה כתוב הפסוק הזה? אה? באיזה פרשה? בעלותך? ניצבים? בשלח, איזה שלח? מי שלח? אה? יפה. בשלח. סוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל בחידים. מה כתוב בפסוק האחרון? קראנו את זה ביום פורים. ויאמר, כי יד אנקסיה, אומר הזוהר הקדוש, יד יוד דלת. יוד דלת בחודש אדר. רוב העולם עושים פורים אז. אתם קראתם את המגילה ביו דלת. אנחנו בירושלים בתתבר. כי יד, ביו דלת לחודש אדר, קוראים עמלק ומוחים אותו. ומוחים את המן ואת אגג, ושותים יין וכו'. אתה הורס עוד עמדה של הגויים ממה שמם של הסיטרא אחרא. כל יום עמדה אחת שלהם, יש להם 30 עמדות. מתי הגמר של ה-30? יום ערב פסח, בביאור חמץ. כשאתה מבאר חמץ, אתה מחלה אותם ואתה שורף את החמץ, אין סרטן ואין פגערה. ואז אתה מגיע טהור ונקי וזך בליל הסדר, יושב על השולחן עם כל המשפחה, ואז יודקה, יודקה זה 15, ויאמר כי יד על כסייה, נלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, זאת אומרת כל שנה, כך אומר רבי אברהם אזולאי. אומר ולכן, צריכי לזהר בליל הסדר, אומר רב חידה, ולפי זה, תדע מה שכתב הסבא שלי רבי אברהם, שבליל פסח אין שטן שומע. אתה מקשיב? יופי. אין שטן ואין פגע רע. אומר, ומי שעושה עבירה באותה לילה, אוי לו ואוי לנפשו. דברים נוראים, כותב. למה? זה לילה שאנחנו טהורים לחלוטין. אין חמץ, אין פגע רע, אין כלום, ואנחנו כולנו טהורים. מקבלים גם נשמה מלמעלה באותה לילה, לפי ההכנות שהכנו את עצמנו מליל פורים עד... אז כותב הרב חידה, לפי זה יוצא, אם אתה סופר י' ד' באדר, בתתווה, בתתזן וכו', עד כפתת אדר, אם א' ניסם, כבר עברת את החצי של השלושים. כמה היום נהיה? 16 יום כבר עבר. אז לא, לכן לא אומרים תחנון. אומר, זה הסיבה שלא אומרים תחנון, כיוון שאין שטן. מהיום אין שטן. רובו ככולו. ועכשיו אנחנו ממשיכים להתקדם, עוד 14 יום, היום כבר עבר אחד, נשארנו 13 ימים, יגיע היום ערב פסח, נשרוף את החמץ, וואי, הללויה. מה קורה בשמיים, ברקיע, איזה שמחה, ואז אין שטן ואין פגע רע, והקדוש ברוך הוא מוחה את עמלק, אתה נכנס לאותה לילה, לילה קדושה. עכשיו מובן עוד דבר, יש תראו, החזקוני, הוא היה תמיד חכם גדול שהיה לפני 700 שנה בספרד, רבי חזקיה. והוא כתב פירוש על התורה, קרא לזה חזקוני. חזקוני כותב בפרשת, אני אשאל אתכם, איפה כתוב ויתן לך אלוהים ויתן לשמיים, באיזה פרשה? בחובו? תולדות? ויצא? תולדות, כן. צודק, תגיד כן. אתה יודע, היה לנו רב, לא, בטח שמעתם עליו, הרב מנצור בן שמעון. הבנים שלו היום הם הרבנים בבני ברק. הוא היה המורה שלי. אז הוא היה לפעמים באמצע השיעור, שואל מישהו, איפה זה? ככה? מה, ככה? הוא היה רציני, אז אתה נבהל. אומר, כן, תגיד כן. אז למה עושה ככה? הרמב״ם כתב שהרב ששואל את התלמיד, יגיד לו, אתה בטוח? בשביל להטעות אותו, ואז יבחן אם התלמיד יודע מה שהוא מדבר, או כמו שאומרים, איך שיוצא לי. אז זו שיטה שהרמב״ם כתב אותה. ועל זה אמר, לא תגנוב. אומר הזוהר, לפעמים הרב מותר לו לגנוב את דעת התלמיד שלו. כן. אז הוא כותב שם, יעקב, יש שאלה גדולה מאוד, הרשב"א שואל, מי שקורא את הפרשה, יצחק אבינו, מה כתוב? היי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. ויקרא לעשו בנו הגדול, ויאמר לו, הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה שנה כליך, תליך וקשתך, וצא נא השדה וצור דלי ציד. מי שקורא את הפסוק, אומר, מה קורה פה? מה, יצחק אבינו, ענק בתורה, אחרי האבות הקדושים, אנחנו לא יכולים לתאר מי הם היו. יותר ממלאכים. הם מרכבה, הגמרא אומרת שהם מרכבה של הקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו, פתאום התחשק לו לאכול על האש. מה קרה פה? הוא אומר לעשו, לך לשדה, תצוד לי ציד, מאוד חסר לך בשר, ומה פתאום יצחק רצה בשר, והוא רוצה לברך את עשיו. קודם כל, מתי זה היה? ערב פסח. איפה אנחנו יודעים? מה כתוב? שרבקה שמעה, אמרה לו שני גדיי עזים, אחד כנגד קורבן פסח, אחד כנגד קורבן חגיגה. ובאותה לילה ברך יצחק אבינו את יעקב ויתן בך האלוהים מטל השמיים. אז השאלה נשאלת, מה עם יצחק אבינו? הרשב"א כתב את השאלה הזאת וכתב תירוץ. כותב שכשרב רוצה לברך ואתה רוצה לקבל לו ברכה, אל תיקח ממנו ברכה מתי שהוא לחוץ או מתי שהוא מתוח. או כשהוא כואב, למשל הוא חולה, הוא מרגיש לא טוב. ברך אותי, ברך אותי. אתם יודעים את הסיפור, היה אחד בבני ברק, נכנס אצל חכם, נפטר כבר. התחיל לשאול אותו שאלות, תרטר אותו, והוא עם ככה ועם ככה ועם ככה. אחרי 30 שאלות שהוא שאל אותו, אמר לו, הרב יכול לתת לי ברוכה? הוא נותן לי ברכה. אמר לו, כן, בואו שפטרנו. יענו אלא לרוח מנהון. כשאתה צריך ברכה, תהיה קצת ככה בעדינות ותנשש. אז אומר יצחק אבינו, ידע שעשיו איש צייד איש שדה. פעם שהוא בא לבית המדרש, הוא יודע ללמוד תורה הכי טוב. והוא הולך לשדה, וואו וואו וואו. כל החיות היו ברחות ממנו. אז הוא איש פה ואיש פה. הוא אמר, מה יהיה איתו? בואו נתפלל עליו, אולי יהיה טוב. סוף סוף זה בנו בכורו, רוצה לברך אותו. אז אמר, מה אני אעשה? אני אשלח את עשיו לשדה. יצאו בי שני צבעים, ואשחט אותם, והוא לימד אותו הלכות שחיטה, כך כתוב שם, תליכה וקשתך, לימד אותו, צעיד, כתוב ה. צעידה, לימד אותו, חמישה דברים פוסלים בשחיטה. טוב, אז לימד אותו, ומה אמר לו? תשמעו מה כותב החזקוני, הוא מביא את דברי ספר בפרקי דרבי אליעזר. יש תדעו בחוץ את ההגדה של פסח, שם מובאת כל התפילה שם. אמר לו יצחק לעשיו, הלילה הזה שערי שמיים פתוחים. שימו לב מה אומר יצחק אבינו. הלילה הזה שערי שמיים פתוחים. הלילה הזה שערי תללים יורדים מלמעלה. הלילה הזה שערי ברכה יורדים מלמעלה. והברכה מתקבלת מפי המברכים. שימו לב איזה מילים, לא יום כיפור ולא ראש השנה ולא שמחת תורה ולא ליל פסח. אתה מברך מישהו, הברכה תתקבל. אז החזקוני כותב כך, מור אבי עליו השלום, כתב סדר תפילה, שנאמר אותה בעזרת השם, כל אחד ייקח את ההגדה בעזרת השם, משם את הסדר, את היהי רצון שאנחנו אומרים אחרי הקידוש, כוס ראשונה של ליל פסח, מתפללים לשם יתברך שיפתח לנו שערי תללים, שערי שמיים, ויקבל את התפילות שלנו. להתפלל בדבקות, השנה בעיקר, אחרי כל מה שקורה, צריך להתעורר הרבה. אז החזקוני כותב בשם רבי, פיקד רבי אליעזר, כותב שם, ששלח את עשיו, ועשיו היה כל היום פורח ולוקח את הגדי, תופס איזה עז או איזה צבי, קושר אותו לעט. מה היה עושה השטן? חבר שלו. יודע, עוד חברים כאלה ועבדנו, וואי וואי. היה הולך, אחרי שהעשיו הולך להביא את השני, הוא מתיר אותו ומשחרר. מגיע עשיו פעם שנייה, ברק, צבי, איפה הצבי? איך ברח? שד. קשה את הצבי השני כעת, יותר חזק. עוד פעם הולך להביא צבי אחר, עוד פעם בא השטן, השר של אובמה, ומשחרר את עצמי. וכל היום עשיו, איך אומרים ביידיש, איכבוט. הולך ובא, מסכן, מתרוצץ מימין לשמאל, ומשתגע, השתגע כבר. והוא אדמוני גם, נהיה וואו וואו וואו. אדם יצא מהעיניים שלו. וכל היום, עד שבסוף התייאש, דקח את הכלב שלו, רוטוויילר היה לו, בגודל חמור. שחט אותו והביא לאבא שלו. לכן תראו מה כתוב בפסוק, ויחרד, אין פסוק כזה בכל התורה. ויחרד יצחק, חרדה גדולה עד מאוד, שופר הולך זרקע, מקף שופר הולך סגולתה. הרי גמרת, אז עוד התחלנו. ויאמר, פזר גדול, מאיפה? ועוד פעם הוא הצצייד, ויעבדי. וואלה, כל המפציצים הכבדים הגיעו בפסוק הזה. כן, נכנס איתו גיהנם, עם עשיו, כך אומרת הגמרא. אז אחרי זה הוא אומר לו, מי זה, מאיפה הוא הצצייד, גם ברוך יהיה. מי קיבל את הברכות? יעקב אבינו. האמת, איפה הברכות? הזר שואל. איפה הברכות? יעבדו חעמים, שתחבו לך לאומי, אומר יעקב אבינו, אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אל תיתן לי את הברכות עכשיו. אני רוצה את הברכות בסוף, בדור האחרון, כשיבוא משיח, תן את זה לבנים שלי. כשיקומו המתים, אז יקבלו את הברכות. אז אם כן, זה מחכה לנו. אז עכשיו בליל פסח, כל שנה, תדעו, זה עוד פעם מתחיל. מתעורר מחדש. לכן דירו בלקום בליל פסח, להיות הכי רגועים, הכי שמחים, איך כותב רבי חיים פלאצ'י, בצהריים, שלח את כל הילדים לישום. מרבי עליו השלום היה לוקח מקל, ומכה על הדלתות, טח, ואומר לישום כולם, כדי שבלילה יהיו ערים. טוב, קנה להם גם מפתעות וכל מיני, זה, בלי להגיד מה. לא, לא תגלה להם. היה פעם אחד מורה, באיזה, לא, בתלמוד תורה אחד, אמר לתלמידים, תלמידים, מי שיבחן על כל המסכת, יקבל תרנגולת. זה היה לפני 70 שנה, 60-70 שנה. מי היה לו תרנגולת? לא היה פה בכלל ביצים מהתרנגולות. אז כולם למדו הכי טוב. בסוף, היה מבחן, פתח את המגירה שלו, הוציא משם מציצה של תרנגולת. באמת. אז תארו לכם. בקיצור, תכינו הפתעות, אבל הפתעות אמיתיות, לא תרנגולות. ואז, בלילה הזה, יושבים, מספרים בליל הסדר, תדעו, יש לנו מצוות עשה מהתורה. כמו שאנחנו מוציאים כסף לקנות מצות הכי טובות, ואנחנו מוציאים כסף לקנות יין משובח, ומתנות לחג, אנחנו צריכים להשתדל לספר ביציאת מצרים בלילה הזה. רבותיי, זה מצוות להיגדת לבנך, ביום ההוא למור בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. זה חד פעמי, חד שנתי. אתה יכול לקיים את המצווה הזאת בצורה הכי טובה, הכי מוצלחת. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. יש לו שכר בגן עדן, אפלה ופלא. לכן, רבותיי, נתחזק כולנו. אני רואה שהזמן כבר רץ, לא רוצה להקשות עליכם, ועזרת השם יבוא ליל פסח, נכין את עצמנו, נתחזק סביב הבית, לשמור את הבית, שהבית יהיה נקי מחמץ, שהאוכל שלנו יהיה טהור מחמץ, והפה יהיה שמור מלשון הרע. מכל מיני דברי גנאי, מכל מיני דברים אסורים. ולהיזהר מאוד כמה שאפשר כל השבעה ימים. לא לאכול בחוץ, רבותיי. לא לאכול בחוץ, יש המון תקלות היום. תעשו תורה. מי שנזהר בפסח, במשהו, שמעו כל השנה. אני מברך אתכם, שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ימלא השם משאלות לבכם לטובה ולברכה. בבריאות איתנה ונהורה מעריה. תזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. תזכו להשיא כל הילדים וכל הבנים והבנות, זיווגים טובים. עם בנים ובני בנים, שכולם יזכו לזרע של קיימה, בנים צדיקים, קדושים, טהורים, ויהיה לכם רוב שפע וחוכמה, בינה ודעת, נזכה יחד כולנו, נקבל פני משיח בקרוב, בית המקדש. רבותיי, יש בחוץ את הספרים, הזכרתי לכם, גם הגדה של פסח, גם פסח בציון, גם סידורים, יש שם מחזורים חדשים לקראת כל שלושת הרגלים. עם הקריאה מועד, הכל עם עבודה נפלאה מאוד, שעשו אותה 12 תלמידי חכמים ישבו צוות ודקדקו על כל אות ואות וכל קוץ וקוץ. חזקו ואימצו. יש גם מצות בחוץ, רבותיי, שאפינו אותם. אם יש מצות שצריך להקפיא, שאלה מצות רכות, ויש מצות יבשות שאפשר לשמור בארונות לכבוד חג הפסח. הזכו ואימצו ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. יברכו הרבנים והחכמים.